טוב, ערב טוב. אנחנו היום נלמד נושא שאפשר, כמו בכל נושא, להאריך ולהאריך, אבל אנחנו תמיד רק אוספים פירורים לקבל מושגים. הנושא שנדבר עליו היום זה על המושג של אותות ומופתים, ניסים, פלאות וכדומה, ויש בזה הרבה היבטים ואפשר להיסחף לכל מיני כיוונים, אבל אנחנו הצבנו איזה מסגרת מסוימת ונשתדל לעמוד במסגרת הזו. ומה הסיבה שאנחנו מדברים על זה היום? כי אנחנו בהשגחה פרטית מתחילים לקרוא בתורה. קראנו בשבוע שבוע את פרשת שמות, השבוע נקרא את פרשת וירא. זה הפרשיות שמתחילים על המכות, על המופתים שמשה עשה במצרים. גאולת ישראל וכדומה, ושם, כמו שאתם רואים בכותרת, יש את הפסוק שאומר כי ידבר עליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אם פרעה יגיד לכם תנו איזה מופת. עכשיו, זה ששמתי בכותרת את כל הפסוק ולא רק את המילה מופת, כי פה כבר תמון דבר שנרחיב בזה אולי יותר ונראה את זה בהמשך, אבל אני רוצה דווקא לפתוח בזה גם, שהמושג הזה של מופתים זה פרעה מבקש. כי דבר עליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת. מה הכוונה? אני אפתח בסיפור קטן. הרבי הקודם מחבד, רבי יוסף יצחק, הוא סיפר שכשהוא היה ילד קטן, הוא למד בחדר. אז הוא שאל את המלמד שלו, המלמד שלו קראו לו רבי שמשון, שאל הרבי הקודם את המלמד שלו, הוא אמר לו, אני לא מבין איך זה יכול להיות שפרעה, אחרי שהוא ראה כל כך הרבה מופתים, והוא קיבל מכות, וזה לא עזר. הוא כל הזמן מתחרט, עוד דבר מתחרט, מקבל עוד דבר. אתה רואה מול העיניים את ה... התרחשויות הנפלאות, ולא עוזר כלום. המלמד ניסה לענות לילד כל מיני תשובות. כל תירוץ שאמר לו, הילד אמר למלמד, לא מתקבלת. חיפש תשובה שהיא תתיישב אצלו. בסוף אמר לו המלמד, אני אגיד לך. והרבי הקדם מספר, זה התקבל אצלו. מה הוא אמר? המלמד אומר לו כך, תראה, פרעה הוא לא האמין. לא האמין. אז גם כשהוא ראה מופתים, אז באותו רגע שהוא ראה את המופת הוא מתפעל, ברגע שנהייתה הרווחה, זאת אומרת הבעיה ירדה וחזר למצב הקודם, חזר לסורו, חזר למקומו הטבעי, ומה זה מקומו הטבעי? הוא לא מאמין. משה רבינו לעומת זאת, הוא היה חסיד, הוא לא חיפש מופתים. משה רבינו ידע והוא האמין מיד, עד כדי כך שכשמשה רבינו עומד מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו לך ליהודים, מה השאלה שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא? לא אומר לו ואם היהודים יבקשו מופת, לא אומר ככה, אומר ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. זאת אומרת, אפילו משה רבינו משער שהיהודים הם לא יבקשו מופתים, הם יבקשו לדעת מה שמו של הקדוש ברוך הוא.
הוא אמר, והם לא ימינו.
זה אחר כך היה עוד טענה כזו, ועל זה הוא קיבל מיד פסק במקום. את הצרת ואת הנחש. אבל מצד הפעם הראשונה, הוא אומר, הם יבקשו את שמו. זה לא היה הדבר הראשון, יבקש את העניין הזה של המופת. לכן זה בכותרת, כי ידבר עליכם פרעה, תנו לכם מופת. פרעה מבקש מופתים. לפני שנראה מה באמת העניין של המופתים מול פרעה, בואו נדבר קצת נקדים לפני זה, בעמוד הראשון, בכלל קצת להבין מה המשמעות של הניסים והמופתים וכולי, מה הרעיון שבזה. אז קודם כל נראה את פירוש המילים. אנחנו אומרים בתפילת ערבית גם כן כל יום את המושג של אותות ומופתים, באדמת בני חם, שעוד מעט נדבר על זה, אבל... אות ומופת אלו שתי מילים נרדפות, עד כדי כך כמו שנראה שרשי על המילה מופת אומר מיד, כמו שנראה בהמשך מה זה מופת, אז רשי אומר שמופת הכוונה היא לאות. מופת זה אות. מה פירוש אות? פירוש המילים, בלשון הקודש. מה, שומרים אות, מה מתכוונים אות? אות בלשון הקודש זה נקרא הוכחה. זה הוכחה על הקשר ביני ובינו. הברית למשל, קוראים לזה אות בבשרכם. יש לך אות בבשר, או כמו שנאמר, וישם השם לקין אות. סימן. סימן והוכחה למשהו. לדוגמה, כדי להמחיש את זה, יש הלכה שיודעים כולם, שבשבת אסור להניח תפילין. כל יום מניחים תפילין, בשבת לא מניחים תפילין. למה? כתוב בהלכה. כיוון שבתורה כתוב על השבת, שהשבת היא אות היא ביני וביניכם, ככה הפסוק אומר, אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם. השבת זה אות, זה סימן של קשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, שבזה שיהודי שומר את השבת, אז כשר את ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת, ככה גם יהודי הוא, בזה מתבטא הקשר שלו. תפילין שיהודי מניח כל יום, כתוב גם כן, והיו לך לאות על ידיך. אז התפילין זה גם האות, שיהודי מניח תפילין, זה האות והסימן שהוא קשור לקדוש ברוך הוא. אומרת ההלכה, מגיע שבת, השבת בעצמה היא כבר אות. אתה לא צריך את התפילין שלו, עד כדי כך שאתה לא צריך, יש ביטוי מעניין בהלכה, שאם בן אדם מניח תפילין, זה נקרא שהוא מזלזל בשבת. כאילו הוא אומר, השבת לא מספיק, אות. אני צריך עוד איזה אות. בזה שאתה מניח תפילין בשבת, אתה כאילו מזלזל בעוצמה של השבת, ולכן אסור להניח תפילין בשבת.
אתה יכול להגיד שאתה מחזק. עוד, כל דבר הולך בשלוש. בבת שלנו.
כמו שאם אדם יגיד אני עושה עכשיו ברית מילה גם באצבע, לא מספיק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אני רוצה להוסיף עוד מקום שלוש, אני עושה בשלוש אצבעות, אז מה זה יחזק את הקשר?
למה כל דבר אתה חוזר עליו שפעם?
כאשר אנחנו מצווים צריך לחזור עליו גם שש פעמים, אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר יש קשר והקשר הוא בשבת, אז אני לא יכול להגיד לו, הקשר שאתה קבעת הוא לא מספיק, אני רוצה להוסיף עכשיו עוד עניין. זה קשר אחר, קשר שונה, זה מזלזל בשבת. על כל פעם אני מביא את זה רק כדי להדגיש קודם כל פירוש המילים. אות, פירוש המילה אות, זה נקרא להוכיח על קיום הדבר. מה הכוונה?
מה אתה נגיד בשבת?
זה מצווה אחרת. יש לו זמן,
למה דווקא בשבת?
כל יום, רק בשבת.
כן, אבל למה בשבת אני לא פטור ממנה
כמו מהתפילים? כי על הטלית לא
כתוב. אני מתעטף גם כדי גם שיש קשר שוב.
אז אני אענה לך, את השאלה הבנתי, רק אני אענה לך. על השבת, על הטלית לא כתוב אות. כמו שתשאל, למה מברכים על אוכל בשבת? לא פירוש שאם נכנסת שבת אני פטור מכל המצוות. נכנסת שבת, אז אני פטור מהדברים שיש להם את התוכן של אות.
אבל
הטלית
יש עניין
ברוחני. יש הרבה מעלות בזה, זה לא בכל אופן, הבאתי את העניין של זה בדרך אגב, נחזור לענייננו. אז אם כך, למה לכל נס שקורה, אני קורא לזה אות? אותות. מה זה אות? הטבע, למה לטבע קוראים טבע? טבע, קוראים לו טבע, כתוב בחסידות, כמו שאומרים מישהו שטבע בים. טובעו בים סוף, אנחנו אומרים בשירת הים. מה זה נקרא טבע בים? ברגע שהוא טבע בים, אתה לא רואה אותו, הוא נעלם פנימה. למה לטבע קוראים טבע? כי ההנהגה האלוקית מוסתרת בטבע. אם בן אדם אומר, נו זה הטבע, מה הוא בעצם מתכוון לומר? הכל הולך טבעי, איפה אתה רואה פה יד השם, איפה אתה רואה פה השגחה פרטית, איפה אתה רואה פה יד מכוונת, זה טבעי. כן, לא יודעים שהמילה הטבע זה הגימטריה של שם אלוקים, אבל בעצם הטבע הוא גם שם אלוקים. אבל בפשטות שאדם אומר טבע, מה הוא בעצם מתכוון לומר בזה? אין פה חלילה מישהו שמכוון. לכן קוראים לזה טבע. טבע מלשון טבוע. מה טבוע? ההשגחה טבועה בפנים ולא רואים אותה. מפעם לפעם קורה נס. מה זה נס? שידוד מערכות הטבע. הקדוש ברוך הוא מבטל, הוא משנה את ההרגל הטבעי. פתאום אתה רואה שקורה פה משהו שהוא לא בדיוק לפי המסלול הרגיל. הטבע אומר ככה ופתאום, אני יודע מה, ברפואה, הרופא אומר כך וכך, פתאום עושים צילום, הכל נעלם. אין הסבר. מה ההסבר היחיד? הקדוש ברוך הוא התערב פה בעניין מלמעלה והכל השתנה. כל נס שקורה זה נקרא אות. מה זה אות? הנה יש לך הוכחה שיש בעל הבית לעולם. אל תחשוב שהעולם מתנהל לבד, שהטבע מנהל את עצמו חס ושלום, אלא יש בעל הבית לבירה הזו. הבעל הבית זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל נס אפשר לקרוא לו אות.
שאלה את בעל הנס מוכיר בנסו?
ודאי, יש ניסים כאלה, שאומרים על זה בתפילת שבת, אומרים את המזמור מתהילים, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. אז זה אומרים שלפעמים יש כאלה נפלאות גדולות שהן לבדו. מה זה לבדו? רק הקדוש ברוך הוא יודע שהן נפלאות, ובעל הנס לא מכיר בניסו. נכון? קורה דברים כאלה. אנחנו מדברים כרגע על ניסים ואותות שאתה מבחין בהם. ברגע שאתה מבחין באות, אתה אומר, או, יש כאן הוכחה ברורה שיש בעל הבית. זה הפירוש של המילה אות. בכלל בניסים שקיימים, רק שנקבל מושג, פרספקטיבה יותר רחבה, בניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה, יש סוגים שונים. באופן כללי כתוב שיש שתי סוגים בניסים שהקדוש ברוך הוא עושה. נגיד בקצרה את שניהם וניתן דוגמאות לכל אחד מהם. יש סוג אחד שהקדוש ברוך הוא לקח, למשל, עם המים, הטבע שלהם, זה שהוא יהיה נוזל. כל הקדוש יכול לעשות עכשיו נס, והמים יהפכו להיות דבר מוצק. שינה את הטבע שלהם. אם הוא רוצה, הוא יכול.
קיים.
מה קיים?
המים שמוצק.
תקפיות.
זה כבר הטבע. אני אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לשנות, יכול לקחת כל דבר, כמו עוד מעט נראה דוגמה, יכול לקחת דבר, ולשנות את הטבע שלו. ברגע שהוא שינה את הטבע שלו, אז הדבר הזה שהוא שינה את הטבע שלו נהיה לו כרגע טבע חדש. כרגע הוא נהיה, היה טבע של מים, נהיה טבע חדש. זה אופן אחד. ברגע שנהיה טבע חדש, זהו, זה נהיה מעכשיו הטבע שלו הוא חדש. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא ירצה להחזיר את זה למצב הקודם, צריך נס חדש, כי הוא כבר נהיה משהו חדש. יש אופן אחר בנס שהוא לא משנה את הטבע באופן קבוע, אלא הוא עושה כרגע שינוי, מיד אני אביא דוגמה לכל דבר. הוא עושה שינוי כרגע בדבר, והשינוי קיים בו בכל רגע ורגע, באופן כזה שאם לרגע הוא יפסיק לעשות את השינוי, הדבר יחזור להיות כקדמותו, כי גם הוא נשאר בקדמותו כל הזמן. מה שאמרתי כרגע נראה לכם קצת מופשט, נביא לכם דוגמאות מוחשיות שנבין על מה מדובר. נתחיל מהדוגמה של האופן הראשון. מה האופן הראשון שאמרנו? יש לפעמים מצב שהקדוש ברוך הוא עושה נס באופן כזה שהנס משנה לחלוטין את הטבע, ומי עכשיו, אם עד עכשיו היה לו טבע X, נהיה לו טבע אחר. לדוגמה, נראה דוגמה מפרשה של קראנו בשבת. משה רבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח את היד שלך, תכניס אותו בתוך בחיקך. ויווה ידו בחיקו. תכניס משה רבינו את היד שלו בחיקו. מה קרה אחר כך? ויוציאה, משה רבינו הוציא את היד שלו מחיקו, והנה ידו מצורעת כשלג. כשלג. היד שלו פשוט נהייתה יד מצורעת. מה קרה אחר כך? הרי הקדוש ברוך הוא רק רצה ללמד אותו משהו. איך היד חזרה להיות יד רגילה? היה צריך לעשות פעולה חדשה. ויומר, אחר כך אומר לו הקדוש ברוך הוא, אשב ידך אל חיקך, תחזיר עוד הפעם את היד שלך לחיקך, וישב ידו, יחליף משה רבנו את היד פעם שנייה, ויוציאה מחיקו, והנה ישב הכבשרו. אומרים על זה שהיה כאן שתי ניסים. זה לא שהיד של משה רבנו, כשהיא הפכה להיות מצורעת, זה רק היה דמיון, זה בעצם היה יד רגילה, ורק נראה כאילו צורעת. ברגע שמשה רבינו הוציא את היד פעם ראשונה מחיקו, היד שלו ניתה יד מצורעת. זהו, הטבע של היד שלו ניתה יד מצורעת. כדי שהיד תחזור חזרה למצב קודם, הקדוש אמר לו עוד הפעם, נס חדש, השב ידך. ורואים את זה גם מדיוק דברי רשי, שרשי עושה שם חשבון, מה בא יותר מהר? רשי אומר, עושה חשבון שהיד כדי להיות מצורעת, אז מתי היא נהייתה מצורעת? רק כשהוא הוציא אותה החוצה, אז היא נהייתה מצורעת. ומתי היד חזרה להיות יד טבעית? בחיקו היא כבר נהייתה טבעית, וכשהוא הוציא, התברר שכבר מבפנים היא הייתה כזו. אז הלשון ברש"י הוא, מכאן שמידה טובה ממהרת לבוא יותר ממידת פורענות. מזה שרש"י קורא לזה, זה מידת פורענות, זה מידה טובה. זאת אומרת, זה היה שתי ניסים. נס אחד שהפך את היד שלו לצרת, נס אחר שהפך את היד שלו להיות טבעית. זאת אומרת, נסכם. הבאנו דוגמה שהקדוש ברוך הוא עושה נס, ומה נס גורם בחפץ? משנה אותו להיות חדש. עוד דוגמה מעניינת, וזה סיפור שכל ילד מכיר את זה מסיפורי חז"ל, על הבת של רבי חנינא בן דוסא. מספרת הגמרא, נקרא את לשון הגמרא במסכת תענית. זה אמנם כתוב בארמית, חלק מדברי הגמרא, אבל נתרגם מיד. חד בי שימשי, מספרת הגמרא, שיום שישי אחד, אחר הצהריים, ממש בכניסת שבת, חזיה לברתי, רואה רבי חנינא בן דוסא את הבת שלו, דאבה תציבה, הוא רואה שהיא עצובה, נפלו פניה. אמר לה, ביתי, למה יציבת? שואל את הבת שלו, מה קרה שאת כל כך עצובה? נכנסה שבת, מה את עצובה? אמרה לי, אז היא אמרה לו, כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן. אני באתי להדליק נרות שבת, ועמדו שני קנקנים, קנקן אחד שמן, קנקן אחד חומץ. בטעות שפכתי לתוך הכלי, לתוך הנר, חומץ, במקום לשפוך שמן. הדלקתי. עכשיו, בהתחלה כשאתה מדליק זה עוד דולק, כי הפתילה עצמה גם דולקת. אז היא רואה, אומרת, זה דולק, אבל תוך כמה דקה, שנייה, זה יחבא. ברגע שהחומץ יתחיל, הפתילה תישב את החומץ, זה יחבא. ומבחינתי אומרת, זה כבר עבוד. כי ברגע שקיבלתי את השבת, ברגע שהדלקתי, קיבלתי את השבת, אין לי כבר עכשיו אפשרות לומר, אז מה הבעיה? נחליף, נדליק נר חדש, ניקח עכשיו שמן, הרי לא היה לה בעיה, היה לה בבית שמן, זה לא שלא היה לה. אבל כבר היא לא יכולה להחליף, כי ברגע שאישה מדליקה נרות שבת, מבחינתה נכנסה השבת. אסור לו לעשות שום מלאכה. אז היא מתחילה לבכות, אומר, עוד דקה אחת הנר שלי נכבה, ואני נשארת בלי נר שלי של שבת. והדלקתי ממנו אור לשבת. אז היא באה לאבא שלה, אבא שלה רואה בוכה, נו, מה עכשיו אבא של הרבי חנינא יעשה? מה, ידליק במקומה? היא צריכה לקיים את זה. מה הוא יעשה? אמר לה, אמר רבי חנינא בן דוסא, ביתי, מה אכפת לך? אז מה יש אם יכנס בפנים חומץ? מה הבעיה? ופה בא הפתגם הידוע. מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא אין לו יכולת לעשות ניסים. מי שקבע שהטבע של שמן, שכשהפתילה מושכת אותו, אז זה חומר בעירה והוא דולק, הוא יכול גם להחליט שהחומץ ידלק. מה הבעיה? מה היה בפועל? תנא אומרת הגמרא, למדנו, היה דולק והולך כל היום כולו. באותו שבת היה נס כזה גדול, שהנר לא רק שהוא לא קבע בליל שבת, הוא דלק כל היום, דלק כל ליל שבת, כל הלילה, למחרת כל יום שבת הוא דלק, עד שהביאו ממנו אור להבדלה. מוצאי שבת צריך להביא נר להבדלה, הביאו אש מהנר הזה שהבת תדליקה מהחומץ. מה קרה פה? זה הרי זה נס לא בדרך הטבע. הנס הזה מה עשה? רבי חנינא בן דוסא היה כזה צדיק שבזכותו השתנו הצירופים, הרי כל דבר בעולם קיים בגלל שיש צירופי אותיות, הרי בעשרה מאמרות נברא העולם, יש צירופי אותיות שהם יוצרים כל דבר ודבר. רבי חנינא בן דוסא בכוח האדיר שלו ידע איך לעשות את השינוי צירופי האותיות ולשנות את הטבע של החומץ. אז אם חומץ הטבע שלו זה לא לדלוק, עכשיו הטבע שלו כן דלק. ברגע שהוא שינה את הטבע שלו, פשוט השתנה הטבע, זהו, גמרנו. עכשיו מה יש פה? חומץ שדולק. חומץ עם טבע חדש. זה כמו הדומה לנס הקודם של משה רבינו. ברגע שהקדוש ברוך הוא עשה את היד שלו מצורעת, היד שלו נהייתה מצורעת. זאת אומרת, זה אופן אחד שהקדוש ברוך הוא עושה נס, מה הנס פועל בחפץ, משנה אותו, ומי הרגע הוא נהיה אחר. זה אופן אחד.
מה היה פה חילול שבת?
למה חילול שבת?
ונכנסת
שבת? אצלו עוד לא נכנס. קודם כל, אצל רבי חנינה עוד לא חייב להיות שנכנס, כי הבת שלו הכניסה שבת. אצלו עוד לא נכנס שבת. לא היה לו שום בעיה בדבר. הוא לא, ודאי לא עבר על שום דבר. הוא שינה את הטבע של החומץ, ואז הדליקה, הנר שהדליקה דלק, והמשיך להדלות, והכל היה בסדר. זה דוגמה מעניינת. שתי דוגמאות הבאנו לאופן הראשון של נס. נראה דוגמה מהאופן השני. יש עוד אופן, כמו שאמרנו קודם, שכשהקדוש ברוך הוא עושה נס, הוא לא משנה לחלוטין את הטבע הקיים בחפץ, אלא הוא עושה כאן כזה אוקוס פוקוס כזה מעניין, שהוא נשאר במצב הקודם, ויש לו גם כרגע מצב חדש. כאילו שתי מצבים משמשים בו בערבוביה. מה הדוגמה לדבר? כך גם דוגמה, הכל מהדוגמאות של פרשיות השבוע, ניקח דוגמה ממכת דם. מה קרה במכת דם, המכה הראשונה? כתוב בפסוק נלמד השבוע בפרשה. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח את מתך, ונטה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על יאוריהם, ועל אגמיהם, ועל כל מקווי מימיהם, ויהיו דם. אז הקדוש ברוך הוא קבע, ברגע שאתה משה רבינו תיקח את המטה שלך, בפועל אהרון עשה את זה כידוע, לשים את המטה על המים, על הנילוס, הכל נהפך לדם. אז מה הפירוש? שהמים כולם, הטבע שלהם השתנה להיות דם? מהיום המים נהיה פשוט דם? או שזה נשאר מים בצורה של דם? מה בדיוק היה? אז יש לנו מדרש מעניין, שלפי המדרש הזה יהיה לנו תשובה. המדרש אומר, על פרשת השבוע, שבמכה הזו היהודים התעשרו מאוד. נהיו עשירים גדולים במכה הזו. איך הם נהיו עשירים? המדרש מתאר, הוא אומר ככה, גיגית מלאה מים, היה לנו גיגית, מלא במים, ישראל שותה מים. אם היהודי שותה מאותו גיגית, שותה מים, מים צלולים. והמצרי בא ואומר, אני אצלי בבית הכל דם, אני לא יכול לשתות, תן לי לשתות משלך, כי אני רואה אצלך יש מים. איך שהמצרי מכניס את זה אליו לפה? דם. וכשהיה לוקח מישראל בדמים, אם הוא היה משלם ליהודי כסף, על כל כוס לקחו מחירים גבוהים, היה שותה מים. אז מה רואים? שהנס הזה של מכה דם לא הפך את המים לדם באופן קבוע. הוא עשה פעולה שכרגע לצורך העניין המצרי יקבל פה דם, אבל בעצם הטבע נשאר, הוא נשאר מים שהתלבש עליו כרגע בכוח האלוקי, כזה משהו מעניין. והרבי מביא באחד השיחות שלו הערה מעניינת, שאם הכל היה נהפך לדם באמת, אז היה צריך להיות כתוב בפסוק לתאר לנו שאחרי מכה דם היו צריכים לשפוך את כל המים. היו צריכים לקחת את היאור ולהוריק אותו ולהביא מים חדשים. לא יודע מה היה. אם הכל היה נהפך לדם, היה צריך להוריק את הכל. לא מצאנו שאחרי שמשה רבינו פעל שהמכה תיגמר, ששפכו את כל המים ונהיה שם נהרות של דם ששפכו. לא כתוב. אלא ברגע שמשה רבינו אמר, התבטלה המכה, מה קרה כשהתבטלה המכה? אותו נילוס שהיה קודם דם, חזר להיות מים. לא נס מחדש, אלא פסק להיות המכה. זאת אומרת, אם כך לסיכום, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך עושה נס, מופת, הסתם לידיעה כללית, יש לנו שתי אופנים איך הנס מתרחש. או באופן שהוא משנה לחלוטין את הטבע של הדבר, או באופן שהוא לא משנה, אלא הוא מחזיק בדבר הקיים, בטבע שלו הוא מחזיק עליו איזה פעולה מחודשת, וברגע שהפעולה הזו נגמרת, הדבר חוזר חזרה לקדמותו.
אבל איך משאר המכות? כתוב על צפדים נטו דרוב וים הכל מפני זה.
על כל מכה ומכה כתוב.
אז הם כן נוגעים מעולם.
כי הצפרדעים, המכה הייתה כפשוטו, הביא להם צפרדעים, גשמים.
אז שהם יברחו ממצרים, למה הם צריכים
למות? כדי שיהיה בטיבש מצרים, רוצה להפריח להם את כל המקום. יש לזה כבר תועלת נוספת. זה הרי הסבר אחר כך כתוב, למה להרוב הם לא מתו?
שלא יהיו מעורם.
כל מכה היה לו איזה סיבה, הרוב באמת נעלמו. כל דבר, היה לו איזה רווחים נוספים בתהליך, אבל המכה עצמה הייתה בצורה כזו. עכשיו, אחרי שהקדמנו ככה לידע כללי, נחזור חזרה עם מה שפתחנו בעצם את השיעור. אמרנו שהמופתים האלה, זה איך קראנו לזה, כי ידבר עליכם פרו לאמור, תנו לכם מופת. פרו מבקש מופתים. אבל זה לא תמיד. בכלל כתוב שיש שתי רמות במופתים, אנחנו באמת היום נדבר על המופתים שפרו מבקש. כי יש רמה גבוהה שהיום אנחנו לא נדבר עליה, יש מופתים שהמטרה שלהם זה באמת לרומם את העולם, כי הרי נס, מה פירוש המילה נס? דבר גבוה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה 18, ושן נס לקבץ גלויותינו. מה זה נס? נס זה כמו הרם ניסי על ההרים, כמו דגל. יש ניסים שהמטרה שלהם פשוט לרומם, לרומם את העולם, לרומם אותו לדרגה יותר גבוהה. פה אנחנו מדברים על ניסים ברמה אחרת, על אותות ומופתים שהמטרה שלהם הייתה לשבור מישהו, לשבור את הטבע. לא סתם את הטבע, את הטבע של מצרים. פרו היה בכזה ריחוק מאמונה, כזה ריחוק מהכרה במציאות הבורא, ולא היה ברירה, אלא היה צריך לשבור אותו. וזה הכוונה שאומרים בתפילה, תפילת ערבית, הקל העושה לנו נקמה בפרו, ואותות ומופתים באדמת בני חם. זה סוג אותות ומופתים שאצל חסידים, כשהיו רוצים לזלזל במופתים, מיוחד בחסידות חב"ד במשך הדורות, לא עשו עסק ממופתים בכלל. אמרו, אותות ומופתים באדמת בני חם, זה לא קשור אלינו. אצל בני חם צריכים אותות ומופתים. אנחנו לא צריכים אותות ומופתים, כמו שסיפרתי לכם קודם, מה שהמלמד אמר לרבי הקודם. אולי למחיש את זה עוד סיפור קצר שהיה, שפעם אצל הדמור השלישי של חב"ד, הרבי הצומח צדק, באה פעם אישה הגונה לא עלינו, שבעלה נעלם, והיה לה בן לא עלינו אילם. והיא באה לבקש ברכה מהרבי, מה לעשות? היא התכוונה לבקש ברכה בעצם בשביל בעלה. לא באה לבקש שהבן האילם יתחיל לדבר. היא באה לבקש לדעת איפה בעלה, הרי היא לא יכולה להתחתן, כי היא צריכה גט מבעלה, והוא נעלם, היא הגונה, אז היא באה לבקש, מה לעשות? היא באה עם הבן האילם, היא באה איתו ביחד. הדרך היה שלא נכנסו נשים לדבר עם הרבי. אז האישה הזו לא יכלה בשום אופן להיכנס, היא תפצירה, התחננה, הלכה לרבנית של הרבי, אמרה לו, תעשי טובה, תני לי שאני יכולה להיכנס. לא עזר, הוא לא מקבל נשים. אמרו לה, חסידים ראו את הצער שלה, אז אמרו לה, תכתבי פתק את הבעיה שלך, ותני לבן שלך את הפתק ביד. וכשאף אחד לא יהיה בחדר, כשהרבי יצא לתפילה או מה, שהבן שלך תשלחי אותו שיתחבא מתחת לשולחן בחדר של הרבי, ואיך שהרבי ייכנס, תדריכי אותו שהוא ייתן לו את הפתקה ביד, אז זה מה שתעשי, ואז הרבי יראה את השם שלך, של בעלך, הוא ייתן ברכה והכל יסודר, זה מה שהחסידים יעצו לה. אז זה מה שהיא עשתה, והבן יצא מתחת לשולחן, נגיש לרבי את הפתקה, אז הרבי עצמו צדק, הרבי אמר לילד, לך תגיד לאמא שלך שאבא נמצא במקום זה וזה. סיים בדיוק את שם המקום. איך שהוא יצא, אז הבן התחיל לדבר, הרבי אמר לו, לך תגיד. התחיל לדבר, והיא גם מצאה את בעלה, זאת אומרת, היא קיבלה ישועה גם בזה וגם בזה. באו אחר כך לספר לרבי ואמרו לו, רבי, תראה איזה נס עשית, האילם פתח את הפה. אז הוא אומר, מאיפה אני צריך לדעת שהוא אילם? הוא אמר. לא ידעתי שהוא אילם. זאת אומרת, הוא יצטרק, מה אתם מייחסים אותו אליי? לא ידעתי שהוא אילם בכלל. והרבנית, אשתו של הרבי, שמע מזה, אז היא בכלל לא יצאה מהכלים, לא התפעלה. מה אתם מתפעלים? הוא אומר, אצלנו, היא אמרה עוד על רבו של אדמור הזקן, שהיה במזריד, שאומר, אצלהם התגלגלו המופתים מתחת לשולחן, ואפילו לא היה זמן להרים אותם. לא עשו מזה עסק בכלל. כל פנים מופתים, מה שחסידים היו אומרים, אותות ומופתים זה באדמת בני חם. יש לפעמים מצב, וזה המופתים שעליהם אנחנו לומדים בפרשיות השבוע, זה סוג מופת שבא לשבור את פרו, ולא מופת שבא לרומם אותו. ופה יש לנו שתי קטעים מעניינים מספר תורה אור, שיסביר לנו את באמת הרעיון הזה. נקרא כמה קטעים מפה. הרבי האדמור הזקן אומר בתורה אור ככה. הוא אומר שהפסוק, כשהוא מתאר לנו את המטרה של המופתים של מצרים, כתוב וידו מצרים וידו מצרים כי אני השם. מה פירוש וידו מצרים? אז כל אחד מאיתנו קורא את הפסוק מבין מה זה וידו מצרים? שהם פשוט ידו. לפני המופתים הם לא יודעים, עכשיו הם כן ידו. אומר הרבי, יש לי פירוש אחר למילה וידו. יש פסוק בספר שופטים, מדובר שם על גדעון, אחרי שגדעון ניצח במלחמות, והיו שם אנשים, אנשי סוכות, שהם לגלגו עליו, אמרו לו, מה, אתה לא תצליח? והוא אחר כך הלך לאנשי סוכות והוא התנקם בהם. והפסוק אומר מה הוא עשה, יש פסוק בשופטים כתוב ככה, ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים ויודע בהם את אנשי סוכות. מה הפירוש אומר רש"י, אומרים המפרשים? הוא לקח את הקוצים והוא שבר את הקוצים, הוא ייסר עם הקוצים את האנשים בסוכות. אז התורה רוצה להגיד הוא שבר אותם, הוא ייסר אותם, כתוב ויודע בהם את אנשי סוכות. ויודע מלשון שבר. הונקלוס מתרגם שמה וטבר בהם. מביא אדמור הזקן אומר את אותו פסוק, מה כתוב על מצרים? וידעו מצרים, לא וידעו מלשון ידיעה, אלא וידעו מצרים מלשון ויודע את אנשי סוכות שהוא ישבור את מצרים. מה הפירוש מצרים? הם, יש בהם קליפה גדולה, קליפה קשה. ובתוך כל קליפה, מתחת לכל קליפה יש פרי. מתחת לקליפה יש איזה ניצוץ. אין ברירה, צריך לשבור את הקליפה כדי להוציא את הניצוץ. צריך לשבור את פרו כדי להוציא את הדבר הטוב. וכל המטרה של העשר מכות היה פשוט לשבור אותם. שם הוא מסביר שזה הסיבה למה היהודים, למה הם לא קיבלו. כתוב שכל המכות שהיו במצרים, ליהודים הייתה רווחה. כמו שיש את הפסוק הידוע על מכת חושך, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. בכל המכות, קודם הזכרנו את המדרש על מכת דם, שהמצרי שתה דם, היהודי שתה מים. כל המכות היו רק על המצרים, לא על היהודים. למה היהודים לא היה להם את המכה? כי את היהודים לא צריכים לשבור. הם מאמינים, בני מאמינים, מה יש לשבור? אבל המצרים צריך לשבור אותם. אז המכות היה להם מטרה לשבור את הטבע שלהם. ופה נראה דוגמה אחת מעניינת. מה היה המופת הראשון? פרו הרי ביקש מופת. מה היה המופת הראשון שמשה רבינו הראה לפרו?
תנין.
תנין. מה, לוקח את המקל, תהפוך אותו לתנין, אחר כך חזרה, תיקח את התנין, תחזיר אותו למקל. מה, כזה אנחנו רצה להראות רק קונץ? הרי כפי שאנחנו מסבירים כרגע ברובד הפנימי, אז המטרה של המכה זה לשבור את הרוע של מצרים, את הקליפה של מצרים. כדי לשבור יכול הקדוש ברוך הוא לעשות כל מיני קונצים. למה הוא בחר דווקא להפוך את המטה לתנין ולהחזיר את התנין למטה? יש בזה איזה רעיון מסוים, זה לא סתם הוא בחר בזה, אלא יש בזה תוכן. פה התוכן הוא ממש מעניין ונפלא. ופה נקרא מילה במילה מלשונו, הקטע האחרון, מה שאדמור הזקן מסביר, דבר נפלא ביותר, תראו איזה עומק יש בכל פרט בתורה, ובעצם איך פרעה נשבר בפעולה הראשונה, לא נשבר לגמרי, עובדה שהיה צריך תהליך ארוך, ובסוף עד שהוא לא נכנס לים, לא הייתה שבירה מוחלטת. אבל איך היה התחנה הראשונה בשבירה שלו בתנין? אז נקרא את לשונו של אדמור הזקן, אומר כך, ועל זה היה מורה המופת הראשון בעניין המטה שנהפך לנחש. זה מסביר למה דווקא היה בצורה כזו. זה אומר כך. כי מטה, מה פירוש המילה מטה? אז מטה יכול להיות מקל שאנחנו מכירים. אבל בלשון הקודש המילה מטה יש לה עוד משמעות. כמו שאומרים, מטה כלפי חסד. מטה את הדבר בו, נטייה לפה, נטייה לשם. מה זה נטייה? לשון המשכה והטייה. מטה פירושו שהדבר נוטה כלפי מטה, נוטה לכיוון מסוים. זה פירוש המילה מטה. וכן שבט, אותו דבר שבט, הרי מטה ושבט הם שניהם מילים נרדפות לאותו דבר ממש. גם עם ישראל נקראים שבטים, ויש פסוק שכתוב ראשי המטות. מטה ושבט זה אותו רעיון. ההבדל הוא רק שהשבט הוא עדיין רך, כשאתה מוריד ענף מהעץ והוא עדיין רך, הוא ניתן לקפל אותו כי יש בו עדיין לחלוכית, אז קוראים לו שבט, וכשהוא נהיה קשה, התייבש לגמרי, הוא נהיה מטה. אבל שניהם זה אותו דבר. אז כמו מטה זה לשון עטיה, שבט, אם נשים לב, הוא אומר זה גם אותו משמעות, לשון המשכה, כמו כוכבה דשבית, כוכב שבית, כוכב שנוטה ומבזיק ככה בצורה במהירות, זה אותו רעיון של עטיה. מה הרמז? משה רבינו הלך עם מטה. אז אם משה רבינו הלך עם מטה, זה היה כלי שהיה קרוב אליו כל הזמן, אז חייב להיות שהמטה זה משהו קדוש, מטה של משה רבינו. איזה רעיון קדוש יש במטה? דהיינו אומר, כל המשכת סדר ההשתלשלות, דקדושה, מראש כל דרגין, עד סוף כל דרגין, נקרא מטה. ההמשכה האלוקית, שממשיך קדושה מהדרגות הכי גבוהות עד לדרגות הכי נמוכות, הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם ברבדים הכי נמוכים. ההמשכה הזו, איך מתארים את ההמשכה הזו? זה נקרא מתה. הקדוש ברוך הוא כביכול מתה את עצמו כלפי מטה, ממשיך את עצמו כלפי מטה, זה נקרא מתה. מתה זה נקרא הירידה של הקדושה עד לדיוטה הכי נמוכה. מה זה תנין? עוד מעט נראה שהמתה נהפך לתנין והתנין חזר להיות מתה. מה זה תנין? תנין הוא מקור הקליפות במצרים. תנין זה הרי סוג של נחש. התנין זה השורש של כל הרוע. מתחילת העולם אנחנו הרי יודעים שמי שהביא לעולם את כל הזוהמה זה הנחש. הוא הראשון שדיבר לשון הרע, הוא הביא את העניין של חטא צדת. נחש זה סמל של רוע. פרו נקרא, פרו היה סמל של קליפה. הפסוק קורא לו תנין, כמו שכתוב, יש פסוק שאומר איך מכנים את פרו, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, כמו תנין גדול. זאת אומרת, פרו זה שורש הרוע. אז המקל זה שיא הקדושה, שנמשך מלמעלה עד למטה. התנין זה בדיוק להפך, שיא הרוע, שיא הקליפה, זה שצועק אין אלוקים ואין שום דבר, לי יאורי ואני עשיתין. מה עשה משה ואהרון לפני פרו? מה הם מראים לו? והוא לא משה ואהרון, איך שהמתה נהפך לנחש. מה בעצם הרעיון שבזה? נראה קודם בעל פה, אחרי זה נקרא בפנים. הם אומרים לו, תדע לך, גם הנחש, גם אתה מקורך מהמתה, מהקדושה. המתה הרי זה הקדושה, המתה יורד עד לנחש. אל תחשוב שאתה חלילה מנותק מהקדוש ברוך הוא. אל תחשוב שאתה יכול להגיד, אני בכלל מי צריך את הקדוש ברוך הוא, מי השם כי יש מה בקולו, כל מה שפרו. תדע לך את האמת שאתה קשור, גם אתה נבראת בידי הקדוש ברוך הוא. גם אתה מקבל את האנרגיה שלך מהקדוש ברוך הוא. אתה שום דבר בלי הקדוש ברוך הוא. זה הרעיון שאומרים לו שאפילו המתה יורד עד להיות נחש, נראית הלשון. דהיינו שמבחינת אור והמשכת דקדושה נקרא מתה, נמשך החיות והקיום להתנין, מקור הקליפות. מי המתה נמשך אפילו לקליפות. אין מציאות בעולם שיכולה להגיד אני לבד, לא צריכה אלוקות. גם הקליפה מקבלת מהקדושה. כמו שכתוב, רגליה יורדות חולה, יש פסוק שאומר רגליה יורדות מוות. שהרגליים כביכול של הקדושה, רגל זה המקום הכי נמוך. הסוף של הקדושה יורד לפעמים אפילו עד למקום רע, אבל גם הרע נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. ומלכותו בכל משלה. הוא מושל על כולם, מלכותו של הקדוש ברוך הוא כמובן. אלא, כמובן שהקליפה והרע לא יכולה לקבל ישירות מהבורא, באופן של מאור פנים, אלא שזהו על ידי השתלשלות וצמצומים רבים. כמובן זה צריך מאוד לרדת הרבה שלבים, עד שאפילו המנגד לקדושה יקבל מהקדושה. אבל הוא גם מקבל מהקדושה. עד שיוכל להיות נהפך ממתה לנחש. שעל ידי צמצומים רבים אלו, מסתתר השפע מבחינת המתה כל כך, עד שיוכל להיות התאבות בחינת התנים הגדול הרובץ בתוך יורה ואומר לי יורי. עד כדי כך מסתתר הבורא, שהוא נכנס לתוך אחד כזה שצועק אין בורא. שימו לב איזה, זה נקרא גלות השכינה. שהבורא מכניס את עצמו, וכביכול תחשבו, שבן אדם מייצר מנגנון שהורס את עצמו. הקדוש ברוך הוא יוצר את כל הקליפות שהם צועקים אין אלוקים, והוא יוצר אותם. יש לו את המטרה למה הוא יוצר אותם. אבל זה מה שמשה רבינו מראה לפרעה. שים לב, אתה הנחש הגדול, תדע מאיפה אתה בא? מהמקל, מהמתה, מהקדושה. אז זה היה שלב אחד. מראים לו שהמתה נהיה לנחש. פרעה שמע את זה ופרעה לא היה טיפש. פרעה הבין גם בדברים עמוקים. והם הסבירו לו את זה. כתוב בפסוק שמשה רבינו אמר כל דבר פעם אחת, ואהרון, הלשון ברש"י, יתאימנו וימליצנו. אהרון היה נותן לו שם הרצאות עם הסברים, עם משלים, עם דוגמאות. היה ממחיש לו את זה עד שהוא השתכנע. אז הסבירו לו היטב לפרעה מה קורה פה. תדע לך שהמקור שלך זה מקדושה. מה היה התוצאה? מה ההמשך? בסוף התנין חזר להיות מתה. זה מה החצי השני. ואחר כך הראו לו איך שהנחש נהפך למתה. אז מה עשה פרעה? אז הוא אמר לכל החרטומים שלו לעשות אותו דבר. מה כתוב בפסוק? ויבלע מתה אהרון את מתותם. מה הרעיון בדבר? היינו שחזר בחינת התנין להתבטא לגבי הקדושה האלוקית כבראשונה. הם אומרים לו, תדע לך, אתה הנחש, בסוף תהפוך להיות מטה, בסוף תתבטל, והקליפה שלך תתבטל, ואתה תהיה כמו חלק מההשתלשלות של המטה, שתצעק יש אלוקים, אני רואה את ההתחלה ואני סך הכל חלק מהתהליך. הם הראו לו, תדע לך, הסוף שלך יהיה שתתבטל לגמרי. בזה הראו לפרו ולמצרים, אשר אינם יש ודבר בפני עצמו, הראו לו שהם בכלל, אין להם ישות בכלל, כי אם בכל רגע נמשך להם החיות מאלוקות, אלא שהוא התברך כאל מסתתר. קדוש ברוך הוא ברצותו נהפך לנחש למטה, אם הוא רק ירצה, בשנייה הוא מבטל אתכם והיו כלא היו. במילים אחרות הוא אומר לכם, כל רגע שהוא לא מבטל אתכם, ואתם עדיין מושלים על מצרים, ואתם מחליטים להוציא את היהודים או לא להוציא את היהודים, זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה, החליט להתחבות, להסתתר. לכן אתם מחזיקים מעמד ויש לכם שליטה, אבל האמת שאתם עין ואפס, אתם תחזרו להיות מטה, אתם כלום. אם כך, כל המופת הזה, אמרנו בתחילת הנקודה, שיש שתי מטרות במופתים. לפעמים המופת בא לרומם את העולם, ולפעמים המופת בא לשבור את העולם. המופת שהראו לפרו, המטרה שלו הייתה לא לרומם את פרו, אלא לשבור את הקליפה של פרו. להראות לפרו, לרוע הזה, שהוא בעצם לא שווה שום דבר. וזה הסיום של הקטע, אומר, ועל דרך זה היו כל המופתים. כל המופתים שהראה הקדוש ברוך הוא למצרים, כל המכות, למה קוראים להם מכות? המופת, תקרא לזה נץ, למה מכות? אז באמת בפרקי אבות קוראים לזה גם ניסים. איפה קוראים לזה ניסים? כתוב, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. איזה 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים? זה 10 מכות. כי הרי כל המכות, למצרים זה היה מכה, ליהודים זה היה נס. אז אותו פעולה ליהודי זה היה נס, היה רוממות. למצרי זה היה מכה. וזה נקרא וידעו מצרים כי אני השם. מה זה וידעו? מלשון, כמו שבאנו קודם, מלשון שבירה, מלשון ביטול. וזה הנקודה, אם כך, כשאנחנו מבקשים מוטות ומופתים, אז צריך לדעת איך לבקש. כשאדם רוצה שיהיה לו נס, שיהיה לו, כל אחד רוצה שיהיה לו רוממות, אז זה לא צריך חלילה להיות, כמו שפרו אומר, כמו שרשי מסביר על המילים, שפרו אומר, תנו לכם מופת, אומר רשי, מה הוא רוצה? להודיע שיש צורך או צרוך לפי הגרסאות במי ששולח אתכם. הוא אומר, אני רוצה הוכחה שיש משהו בקדוש ברוך הוא. זה היה פרו. אם יהודי מבקש מופת בצורה כזו, אז המופת לא יפעל עליו שום דבר. כי ברגע שהמופת ייגמר, הוא יירגע, הוא יחזור להיות מה שהיה קודם. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אם אדם מבקש כי אין לו אמונה, אז חבל על הנס. היהודי צריך לבקש נס, ואומרים כל יום על ניסיך שבכל יום עמנו. יהודי מודה על הנס, ואפילו יש ברכה שמברכים, ברוך שעשה לי נס, כשקורה נס. יהודי צריך להסתכל על הנס באופן אחר. הנס לא בא בשביל שיהיה לי הוכחה. אני לא צריך הוכחה, אני יודע ואני מאמין שהבורא הוא מנהיג את העולם. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ירומם אותנו. ירומם אותנו שלא נהיה בתוך החושך של טבע העולם. אנחנו רוצים מפעם העולם להתרומם קצת, להרגיש קצת רוחניות, או להרגיש קצת בלי גבול, להרגיש קצת אין סוף. ברגע שנכיר את ההבדל בין פרו להבדיל אלינו, נדע איך לבקש את המופת, לא חלילה שיהיה כמו שפרו אומר, שהוא מבקש מופת, שאצלנו זה יהיה בצורה מרוממת, בצורה אחרת לגמרי.